חת? ובמם תת חת? מם חת? מם חת מה? מם חת חת. לא, תשמע, זה ארוך. איזה בירור זה עושה. אני אגיד לך באופן כללי. יש לך תשובה למה אתה רוצה את ארץ ישראל? מה? טוב, זה הסיבה שיש התנתקות. התשובה שלך היא הסיבה להתנתקות. שכינה שורה. נכון. כי התשובה שלך היא תשובה דתית. מי שלא מרגיש רגישות דתית, או שכן מרגיש, אבל חושב שזה סותר ערכים יותר גדולים מבחינתו, לא יוכל להזדהות עם מה שאמרת. אז למה יש התנתקות? אני רוצה להבין מה ממריץ אותו. ומדוע הציבור נענה לזה? כלומר, אדם לא יכול...
הציבור לא נענה בכלל.
זאת אומרת שאף אחד לא מזדהה עם ההתנתקות. אני אסביר לך למה. כדי להסביר לך את זה, אני אמציא לך דיאלוג דמיוני בין איש ימין ואיש שמאל. עשיתי את זה כמה פעמים בשיעור. אבל אני רואה שצריך כל הזמן לחזור על אותם הדברים. נכון? ניסן, אתה סולח לי? איש הימין אומר אל איש השמאל. איש שמאל, אתה שונא ישראל. אני שונא ישראל? כן. כי אכפת לך רק מן הערבים. עונה איש השמאל לאיש הימין. איש ימין, אתה שונא ישמעאל. אכפת לך רק מן היהודים. עד כאן מערכה ראשונה. עכשיו, המערכה השנייה יכולה להתפתח לשני כיוונים. אנחנו נקרא לזה מערכה ב' א', ב' 1, מערכה ב' 2. מערכה ב' 1 אומרת כך. אז מה? ערבים זה לא חשוב. רק עם ישראל חשוב. ואז עונה איש השמאל. יהודים זה לא חשוב. רק ערבים זה חשוב. ומכאן ואילך, האפשרות שבכלל הם יבינו אחד את השני, נמוד. זה מערכה ב' 1. מערכה ב' 2. איש הימין אומר, אתה אומר שאני שונא ישמעאל? אתה לא יודע עד כמה שאני אוהב את ישמעאל. ואני רוצה את טובתו. וטובתו של ישמעאל זה שאני אשלוט על כל הארץ, מציר פילדלפי עד הבופור. זה טוב, או אם תרצה, מהנילוס ועד הפרט. אני כל כך רוצה את טובת האנושות, שאני מוכן לעשות מילואים פי שלוש מה שאני עושה, ולו רק שאוכל לעשות את הטובה הגדולה הזאת לאנושות, שאני שולט מהנילוס ועד הפרט. עונה איש השמאל, אמנם נראה לי שאתה מטורף לחשוב שדבר זה הוא טובתו של ישמעאל. אבל שמח אני לראות שאתה רגיש לערכים שאני גם רגיש עליהם. אף על פי שהפתרון שאתה נותן הוא אחר. ואגיד לך את האמת, משוגע יקר שכמוך. אתה יודע, גם לי חשוב היהודים באמת. ואני חושב שזה טוב ליהודים שנצא מרמת השרון. ולכן אני עכשיו בקמפיין ליציאה מרמת השרון. כלומר, או מעזה, לא משנה לך. אומר איש הימין, אמנם אני חושב שאתה לגמרי נפלת על חוש, אבל אני שמח לראות שטובת עם ישראל, שהיא חשובה לי גם כן, חשובה לך לא פחות. אף על פי שאנחנו חלוקים בהבנת הפתרון. ומכאן ואילך, הדרך למערך הג' שבה הם יבינו אחד את השני, ואפילו יגיעו בסוף למסקנה אופרטיבית אחת, זה קרוב, נכון? עכשיו, מה הנקודה שפה צריך לברר? כל האנשים שבתוכנו, שהם בעד ההתיישבות, בעד שלטון ישראלי חזק ואמיתי, ועל פי התורה, הם אינם מבינים שהם עושים את זה מסיבות אוניברסליות, זה בעצמו מזמין את תגובת הנגד, האומרת, אני אתנגד עליכם בשם האוניברסליות. הבנת? כלומר, כל זמן שהדתיים לאומיים אינם מבינים שמה שהם פועלים זה טובת האנושות, אלא הם חושבים שזה רק טובת עצמם, הם גורמים כתגובת נגד שיקום ציבור אחר ויגיד, אנחנו רוצים בשם האוניברסליות לצאת מיהודה ושומרון. אז אם אתה מאמין בזה באמת, אז גם תוכל להסביר את זה. כי אני אומר לך, הפעמים רבות יוצא לי לדבר בפני ציבור דתי. יקר, מתוק בדבש. או שאני מזכיר את זה בדרך אגב, שיש יעד אוניברסלי ליהדות, פעמים רבות אני שומע בציבור את השאלה, מניין לך? ואז אני צריך להזכיר פסוק פשוט בתורה, ונברחו בך כל משכות האדמה. שוכחים שיש פסוק כזה בתורה. אז ברגע ששוכחים שיש פסוק כזה בתורה, או לא מזדהים עם פסוק כזה בתורה, אין פלא שקמה תגובת נגד. לא. הצד השני מודע רק לפסוק הזה. הוא שכח את אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. אבל הקדוש ברוך הוא אמר את כל הפסוק. אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדם. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב שזה מחובר זה לזה. שאין ברכה לכל משפחות האדמה בלי שאנחנו נהיה גם ברפיח. אני אגיד לך משהו, הסברות זה תמיד טוב, זה מעניין שזה תמיד עובד בעקבות המאורעות. כלומר, יש הרבה דברים שאתה יכול להסביר אופן תיאורטי להרבה אנשים מיוחדים. אבל כשאתה מדבר על חדירה של רעיונות בתוך ציבוריות, זה תמיד תמיד תלוי במאורעות שגורמים לדבר הזה. כי המפנים, מה הם אומרים? המפנים אומרים, תראו, אנחנו לא, זה טוב לישראל, הם אומרים, נכון? עכשיו, מה טוב לישראל? שלא נשעבד עם אחר. יש טענה כזאת, היא נמצאת. היא לא תמיד אמיתית, היא הרבה פעמים גם צבועה, ולפעמים גם לא קיימת, אבל היא גם קיימת. כלומר, גם דברים אינטרסנטיים, זולים ונמוכים, לא יכולים להתקיים אם לא נמצא גרעין של קצת אנשים שאצלם היסוד האידיאלי נמצא. ויש גרעין, אפילו קטן ביותר, שאצלו היסוד האוניברסלי הוא הממריץ אותם למדיניותם השמאלנית, וזה מה שנותן את העוצמה לכל השאר. אם אתה חיסלת את הגרעין האידיאולוגי הזה, ממילא כל העמידה של שאר האינטרסים נופלת. נכון. נכון. האמירה הזאת היא אמירה של מצוקה. יהיה מה שיהיה, זו אמירה של מצוקה. מצוקה. כמעט ולא תמצא אדם שפוי במדינה הזאת שיגיד לך שעכשיו הולכים לעשות שלום. ברור. זאת אומרת, שאלה שאומרים, יהיה מה שיהיה, צריך לנסות, אין מה לעשות, חייבים לתת מעזה, וכל מיני מנטרות כאלה, זה מנטרות של מצוקה. מתי אדם מתחיל לדבר בסיסמאות ולא מדבר בהיגיון? שהוא במצוקה. כי העמידו את עם ישראל בפני מצב שבו הוא צריך לעשות בירור של הערכים הבסיסיים שלו. ואת זה הוא לא רוצה. כלומר, אני אסביר לך אפילו יותר מזה. ראש ממשלתנו ירום הודו. למה הוא עושה את מה שהוא עושה? למה הוא הולך עכשיו נגד כל הכיוון שהוא הלך בו כל חייו? בוא נתעלם לפי שעה מן הקליפות, כגון הפרקליטות ועוד כמה דברים כאלה. כן? מה הוא מספר לעצמו בינו לבין עצמו כשהוא במקום שלא רואים אותו? מול הרי. אני חושב ש... לא יודע אם זה עד כמה זה מודע מה שאני אומר, אבל העניין הוא כזה. ההתיישבות מייצגת סוג של ציבור שמהווה אלטרנטיבה לא רק תרבותית לציונות הקיימת היום, אלא אלטרנטיבה של ערכי היסוד. כלומר, מה שהיום אומרים, עצם זה משהו שהדבר נעשה בלי משאל עם, אבל נעשה באופן חוקי על ידי החלטה של הכנסת ושל הממשלה. הדבר הזה בא לומר, אתם רואים, אתם לא מקבלים את הסמכות של מה שאנחנו מקבלים כסמכות. אנחנו מקבלים החלטות של הממשלה ושל הכנסת, גם אם זה כואב לנו, ואתם לא מוכנים. מדוע? מה רוצה פה שרון לחשוף? שיש פה ציבור שעשוי לבנות את החברה הישראלית על יסודות אחרים. ולכן את הציבור הזה הוא רודף. אתה מבין? את הציבור הזה הוא רודף. מדוע? בגלל שהוא יודע שאם הוא לא יפנה את עזה, הוא יצטרך לחשוב על ערכי היסוד של עצמו בצורה אחרת. אתה מבין מה שאני אומר? לא, לא נכון. עד במשך 50 שנה הוא עבד לפי ערכי הציונות החילונית, הוא השתמש לצורך זה בציונות הדתית, שהיא מהותית שונה ממנו. אבל מכיוון שזה אלה החבר'ה שהיו מוכנים לרוץ אל הגבעות, אותם הוא עודד. ואני אגיד לך מה שהוא אמר בכנסת, צריך להאמין לו, כשהוא הציג את תוכניתו בכנסת, לפני שנה בערך. הוא אמר, אני רוצה בזאת לפנות לאחי המתנחלים, אחי המתיישבים. הלכתי עמכם דרך ארוכה, אבל הבעיה שלכם, כך הוא אמר בכנסת, היא שיש לכם משיחיות. משיחיות. האמת היא שהוא אפילו לא ידע את המילה, הוא קרא מהנייר, הוא אמר משיחויות. כן? הוא לא ידע מה המילה. כן, מישהו כתב לו, אבל הוא בכל זאת יודע מה שהוא הולך להגיד. אז לא משנה, אז אני עכשיו מנתח את מי שכתב, לא משנה. כן, אבל הביטוי על המשיחיות אני חושב שהוא משמעותי. לא יודע אם זה הוא. אז מי שכתב לו את הנאום, מה רוצה לומר מי שכתב לו את הנאום? הוא רוצה לומר, אנחנו מוכנים ללכת איתכם עד השלב שבו מה שאתם מציבים הוא אלטרנטיבה למה שאני מייצג. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, בעיניו של אריאל שרון, ההתנחלויות היו המשכיות של הפלמ"ח. ברגע, כן, אבל זה לא נכון שזה ההמשכיות של הפלמ"ח, זה בדיוק הבעיה. הציונות הדתית של הרב קוק, היא בעצם באה בשם משהו אחר, מתוך נקודת התחלה שונה לגמרי, זה לא מתחיל מבאזל. הוא ראה והתעלם, כי זה הנוח, עד השלב שבו זה עלול להתהפך לרעתו. כלומר, עד השלב שבו עשויה הציונות הדתית לקחת את הנהגת המדינה בידיה, אז כאן הוא עוצר. אתה מבין מה שאני אומר? ערכי היסוד של המדינה בכלל. אני אגיד לך משהו שקרה לי ביוטי במונטריאול בשנת תפשין סמך, אני חושב מספר חודשים אחרי התחלת האינטיפאדה. כן? אז זה נתפדה 5 שנים אנחנו במלחמה. אז כמה חודשים אחרי שהתחילה המלחמה, הייתה אז בעצם, כן, זה התחיל בראש השנה. אז הייתי שם, אני חושב, אחרי סוכות או משהו כזה. בחשבן הייתי שם. וכולם אז היו לא ידעו איך לאכול את העובדה, איך הם קראו לזה אז, שערפאת יכזב. חשבנו שיש לנו פרטנר, התברר שהבן אדם הזה הוא רמאי. אז העמדה הקבועה של הממשלה דאז, ממשלת שמאל עדיין הייתה, הייתה שטוב, הוא לא מספיק מבין מה טוב לציבור הפלסטיני, הוא פשוט לא מבין שהוא פועל נגד האינטרסים של עצמו, אנחנו נסביר לו. אנחנו נסביר לו, אולי בכוח, אבל בסוף הוא יבין. ומאוד התפלאו, מאוד התפלאו, מה קרה? מאוד התפלאו ראשי השלטון, כשהם שמו לב שהוא לא מבין. הוא לא עבד לפי הכללים. הרי כולנו, פוליטיקאים, אינטרסנטים, רוצים שקט באזור, כי רוצים לעשות הרבה כסף, רוצים שיבואו משקיעים, וזה ברור שזה מה שמעניין את ערפאת גם, כן? אז איך זה שהוא לא עבד לפי הכללים? אז נעשה עוד קצת מחוות, אולי הוא לא קיבל מספיק כסף, לא קיבל מספיק שלטון. ניתן לו עוד קצת, בטח זה יעזור. יראו שזה לא עוזר. אז אני זוכר שזה היה בערך האווירה שהייתה אז. אז נתבקשתי שמה לדבר, היו שמה 200 יהודים דוברי צרפתית במונטריאול, והביאו לשם 5 מרצים לדבר. בין 5 המרצים היו אני ופרופסור ירמיהו יובל. יובל. פרופסור ירמיהו יובל הוא יהודי מבריק מבחינה מסוימת, והוא ראש מכון ספינוזה. ראש מכון ספינוזה. טוב, אז באמת ראו שמה שהיהודים במונטריאול, באמת בדאגה, מה יהיה, איך להבין מה שקורה וכו'. אז פרופסור יובל אמר, טוב, ערפאת כנראה הוא לא אדם מספיק גדול כדי להבין את גודל השעה, אז צריך או להחליף אותו או להסביר לו, פחות או יותר מה שאני אמרתי עכשיו. אחר כך אמרו, הרב שרקי, מה אתה אומר? אמרתי, תראו, המציאות מוכיחה שצריך לשנות את הלכי החשיבה, ואולי לוותר על מספר מרכיבים של הדמוקרטיה הליברלית. כי רואים שהדמוקרטיה הליברלית לא עובדת עם האזור. היית צריך לראות את פרופסור יובל קופץ כמוכה, מוכה ברק. ואז הוא צעק, אין אלטרנטיבה לדמוקרטיה הליברלית. מה אתם היושבים כאן הייתם עושים בלי הדמוקרטיה הליברלית? אין אלטרנטיבה לדמוקרטיה הליברלית. ואז שאלו אותי, מה אתה אומר? אז אמרתי, אני חשבתי שאקדמאי במדרגה כזאת יהיה מוכן לגמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית. כן? כלומר, אתה רואה שפה נכנסים לדוגמטיקה, בגלל שלהזיז משהו מן הדוגמות האלה, זה בעצם להעמיד את עצמו בשאלה. כל העולם שלהם מתמוטט. ברור? ואפשר לומר, זה הניסיון האחרון, מה שעושה היום אריאל שרון, וזאת הסיבה שיש לו תמיכה מסוימת למהלך הזה, זה הניסיון להציל את הציונות בת היענה שהייתה עד עכשיו. בת יענה. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו ששמעתי מפרופסור רות גביזון. בכל זאת, אישה מלומדת, שמאלנית, חושבת. הייתי באיזשהו כנס שבו דיברו על ההתנתקות ועוד כמה דברים. היא אמרה לאנשי ימין שהיו שם, היא אמרה, תדעו לכם, שאם אתם תצליחו לעצור את ההתנתקות, ויש לכם אפשרות לעצור את זה, אתם תגרמו למשבר יותר עמוק מהמשבר שאתם רוצים למנוע. כמו היא אמרה, הצד שאני מייצגת, הוא לא ידע למצוא את עצמו יותר. אז זה מסביר בעצם למה זה כל כך חזק מהצד שלהם. ברור, כי האידיאל שלה, החזון שלה, זה שתי מדינות לשני עמים. מדינה פלסטינאית ומדינה לערבים ויהודים. ברור. לכן זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו ברגע, אם עוצרים את ההתנתקות, אנחנו שוברים את החזון הזה. בגלל שהיא אמונה על מחשבה ליברלית מערבית, פשוט מאוד. כל העם, היא רוצה שלום, היא לא רוצה שיעבוד, היא לא רוצה גזענות. צריך להבין, המקורות האלה הם משמעותיים. גם אנחנו, היא מייצגת קוסמופוליטיות שיש לה זכות קיום במידה מסוימת. אגב, היא הוסיפה גם משפט שמאוד מצחן בעיניי. היא אמרה לי, כל מיני רבנים שהיו שם, תדעו לכם, שאלמלא הצד שאני מייצגת, שהוא מקושר עם המודרנה ופתוח לתרבות של אומות העולם, גם לכם היה חסר משהו. זה מה שאומר הרב קוק, באורות. כן, כלומר, יש פה, אם אתה רואה אצל מספר אנשים, לא כולם כמוה, כן? לא כולם במדרגת המחשבה הזאת, אני אומר, מפורש. אבל יש פה, בגרעין הפנימי של הצד ההוא, יש איזשהו יסוד ערכי שרוצה לבוא לידי ביטוי, וכל זמן שאתה לא מפנים את מה שהוא אומר לך, ואין לך הרמה לכפפה הזאת, אתה תמשיך לעודד את ההתנגדות. מובן? ולכן, אמרתי לך, עכשיו אתה מבין, שהתשובה ששאלתי אותך, לשאלה ששאלתי אותך, התשובה שנתת, מדוע אתה נגד ההתנתקות, או מדוע אתה בעד ארץ ישראל, התשובה הזאת היא בעצמה סיבה שבגללה יש התנתקות. פרשטייסט? טוב. כן. עכשיו תדע לך שאני עכשיו תקשיב, את הדבר הזה אני אגיד לרבני צוהר בחמש דקות, כי יש לי עוד שני דברים להגיד להם, כל אחד חמש דקות. אז סך הכל 20, לא, אז יש לי אפילו 7.5 דקות להגיד להם את זה. זה המון. מהניסיון שלי, ברדיו, ובכלל מאנשי תקשורת, היכולת האופטימלית של הקשבה ברדיו זה 4 דקות. אם אתה מדבר יותר מ4 דקות, לא מקשיבים לך. מובן? ברדיו או בטלוויזיה? בטלוויזיה, לא, זה הבריין, זה ברור. אתה צודק, לא, אבל בטלוויזיה, האמת היא שזה אפשר קצת יותר להאריך אם אתה מעניין מבחינת התמונות, ואם אתה לא מעניין, אז 2 דקות. כן, לכן אני אומר, לדבר 5 דקות, אנשים פשוט לא יודעים עד כמה שזה הרבה. כן, בבקשה. מה? לא הבנתי. איפה? בלי הפרעות, כן. שאר העולם בתחום הזה. תראה, אני אגיד לך משהו. זה לא מפריע לך שאנחנו עכשיו בחוץ לשיעור, כן? כי אנחנו בעיקרון צריכים ללמוד מדרש רבה, ואתם לא כועסים, נכון? לא כועסים. כן, כן. לא, העניין הוא, התפקיד של שאר העולם בדבר הזה. נאמר ככה, יש 2 אופנים של היחס של העולם אל השאלה הזאת. האופן היותר עמוק ושכמעט ואין לו סיכוי זה על ידי דיאלוג. דיאלוג. כלומר, אם היהודים והגויים יתחילו לדבר, שזה דבר שהוא אפשרי במישור של חוגים קטנים או אנשים גדולים שיכולים להיפגש ולדבר. במציאות דבר כזה לא קורה, ולכן הוא נפטר בדרך כלל על ידי מאורעות אלימים. וזה התפקיד של מלחמת גוג ומגוג. כלומר, מלחמת גוג ומגוג זאת מלחמה של ההכרעה האחרונה בין ישראל לעמים. אפשר למנוע את מלחמת גוג ומגוג אם נעשה את העבודה שצריך לעשות. אבל לפי מה שאני ראיתי, הרבנים לא רוצים לעשות את העבודה, ולכן כנראה לא תהיה ברירה אלא שתהיה מלחמת גוג ומגוג. מה הרבנים היו צריכים לעשות? ללמד את הגויים תורה, את התורה שלהם כמובן. כלומר, יש לנו מה ללמד את האנושות, יש לנו מסר מיוחד, והוא במיוחד מתחזק לאור העובדה שחזרנו ציונה, ואפילו הבוקר דיברתי על זה במכון מאיר. ואם הממסד הרבני היה מבין שזה התפקיד שלו, במקום לעשות מפגשים בין דתיים תפלים שבהם כולם אוכלים ארוחה חלבית כי זה כשר, אז היה אפשר לעשות משהו. אבל מאחר והרבנים לא עושים, אז אומות העולם יבואו ויתבעו את זה. מה? זה לא מדויק. תלוי מה אתה אומר. תדע לך שזה כבר, מאז מלחמת ששת הימים, אומות העולם הם בהמתנה עם הלשון בחוץ לדעת מה יש ליהודים לומר להם. פתאום מה הם שומעים שיש ליהודים לומר להם? אנחנו זקוקים לקצת כסף, ואנחנו צריכים עומק אסטרטגי ונשק. ולהיות שותפים באירוויזיון, ושאנחנו נזכה בגביה באולימפיאדה. אז הגויים אומרים לעצמם, ראה, זה מה שיש לכם להגיד? יש אצלנו גם כן. אז אין לכם זכות קיום שמה. למה בלבלתם את המוח לכולם? אתם מסכנים את השלום העולמי, ואתם מסכנים את התיאולוגיה הנוצרית, כל זה בשביל להקים את לס וגאס על בים התיכון? אז אנחנו לא ניתן לכם. פשוט מאוד. במידה מסוימת. יש מילים שאני לא יודע. אז אני אגיד לך משהו. אני אסביר לך משהו. יש הבדל בין אדם פרטי, יש הבדל בין אדם פרטי לבין הממסד. כלומר, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של הרבנות הראשית לישראל. זה התפקיד של ראש ממשלת ישראל, של נשיא המדינה, הדברים האלה. של המדינה. המדינה לא לוקחת את זה כתפקיד. יכולים לשלוח אותי לסמינריון, אז מה? אז יהיה מעניין לשמוע פה ושם. זה ישפיע קצת, אני לא משהו. זהו. לכן זה מה שאני אמרתי. זה מה שאני אמרתי. ולכן תהיה מלחמת גוג ומגוג. אין ברירה. כן. בבקשה. ודאי שלא. מה זה הסגולה של עם ישראל? לא, זה משהו, מה שנזיר. לא, לא, לא. ברור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא אלוהי הדת, זה בורא העולם כולו. איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג? אלוהים הוא לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ומאחר והוא ברא את העולם, לא ייתכן שהתשובות שאנחנו נותנים בשם האלוהים, תהיינה תשובות המספקות את הרגישות הדתית בלבד. שזה מצווה בשולחן ערוך ודברים כאלה. לא רואים את מה? בוודאי שכן. אומרים, זה יביא את היציבות לאזור, זה נוכל עכשיו להתמסר למלחמה נגד איראן, ואנחנו נוכל למנוע את ההתקוממות של העולם המוסלמי נגד המערב, ואנחנו נעשה הרבה כסף. בבנתי, מה? מה זה בגויים לא התחשב? תסבירי לי. מה זה בגויים לא התחשב? אני אגיד לך משהו לגבי בגויים לא התחשב. תקשיבי עד הסוף. כל פעם שהקדוש ברוך הוא כועס, בספר במדבר זה קורה הרבה, גם בספר שמות, כל פעם שהקדוש ברוך הוא כועס, הוא אומר, אני הולך לשרוף את המועדון. מה הטענה שעוצרת אותו? מה יאמרו הגויים? זה הטענה שמשה משתמש בה באופן קבוע, זה הג'וקר וזה עובד תמיד. מה יאמרו הגויים? אם אתה תהרוג אותנו, מה יגידו הגויים? וזה עובד. ברור? עכשיו בואו נראה לגבי מה זה בגויים לא יתחשב. מה פירוש הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? מה זה להתחשב? בעברית תל אביבית פירושו לא אכפת לי, נכון? אבל זה בעברית תל אביבית. לא יתחשב בתורה זה לא עולה בחשבון. כלומר יש 70 אומות, יש אומה 71. זה כלומר לא יתחשב, הוא לא בחושבן. הוא לא בחשבון של האומות. כי אם הוא היה בחשבון, הוא לא יכול היה לתקן אותם. לפי העיקרון, שאין חבוש, מתיר עצמו בבית האסורים. לכן יש אומה שהיא עליונה שאר האומות, כי רק כך אפשר לתקן את האומות. מובן? כלומר, גם כשאני מזלזל בגויים, ואני אומר, לא אכפת לי מה הגויים אומרים, ואני אומר את זה. אני אומר את זה כי זאת האסטרטגיה לתיקון העולם. וההוכחה, עלינו לשבח. מכירה את התפילה הזאת? בסידור, כזה יש עלינו לשבח. שלא עשנו כגוי הארצות, שמשתחווים להבל בריק, כל המונה, יחשפוי. על כן, נקווה לך, לראות מהרה בקברות, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברר, תשבע כל לשון, לפניך יכרעו ויפולו. והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, למה אמרנו את החלק הראשון של עלינו לשבח? כדי שנוכל להגיד את החלק השני של עלינו לשבח. לא תמיד. לא, לא תמיד. לפעמים אנחנו צריכים, עד רבה, לא לשים לב, כדי שנוכל להתקדם. כלומר, לפעמים אנחנו צריכים לעשות מעשים שגורמים לזה שמגנים אותנו. למה צריך לעשות מעשים שגורמים שמגנים אותנו? כי אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה טוב להם. כן, ודאי. אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה טוב להם. לכן אנחנו מוכנים לסבול את זה. שיגנו אותנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, כי בזה אנחנו מקדמים גם אותם. יש סיפור בספר בראשית מאוד מעניין. יעקב אבינו מגיע לחרן. הוא רואה שם על פי הבאר אבן גדולה. הוא שואל את הרועים, מכירים את לבן בנו? כן, מכירים. הנה זה רחל ביתו. כן, רחל ביתו, יפה. בא עם הצון, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, אז מה עושה? לא. ויגול את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק, ויגד לרחל, כי בן אחיה הוא, כי אחיה אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. ותרוץ, ותגד לאביה. עכשיו, מה קרה שם? למה הוא בכה? זה, כן? המדרש שואל, למה יעקב בכה אחרי שהוא נשק את רחל? מה? למה הוא נשק? אני עוד לא שואל. אני שואל, למה הוא בכה? שמה, מה נסברתי? בגלל שהוא נשק. הוא בכה בגלל שהוא נשק, וכשהוא נשק, כל הרועים צחקו עליו. אמרו, אחד ככה צעיר, לא יודע, צעיר, לא כזה, אחד חדש בא לעיר, הבחורה הראשונה שהוא פוגש, הוא מנשק אותה. אגב, אתה צריך להבין מה שקורה שם. ואז כשהוא ראה שהם צוחקים, הוא בכה. ואז אחרי שהוא בכה, הוא הסביר לה מי הוא, אני הבן דוד שלך, באתי להתחתן איתך, ואז היא ברחה. נכון? היא ברחה הביתה. אחד משונה כזה, מישהו מגיע, דבר ראשון שעושה, מנשק. אחרי שהוא קודם כל משקה את ה... כלומר, בכלל, זה לוקח הרבה זמן, כן? להוריד את האבן, כולם ישתו, כל המשקה וזה, הוא עוד לא פותח את הפה. עכשיו הוא מנשק, בוחר. עכשיו, צריך להבין, למה הוא נשק את רחל באמת? מה? הפוך מהאימא, נכון. כן, נכון, נכון, בסדר. עכשיו, למה הוא נשק אותה באמת? זו השאלה שלך עכשיו. יודעים למה הוא נשק אותה? כי זה היה הרגע של המפגש בין שתי הנשמות שלהם, וזה היה הכרחי כדי שתקום האומה הישראלית. כן, צריך לתת ביטוי עובדתי למפגש הזה. צריך לחתום אותו על המקום. עכשיו, יש לנו כלל. היה אפשר שהוא יגיד רק רגע, חבר'ה, אני רוצה להסביר לכם, אני הולך לעשות משהו שהוא מאוד משונה, אבל תדעו לכם שאני הבן דוד שלה, באתי לחתן איתה, ויש קשר נשמתי אדיר בינינו, ולכן אני מנשק אותה. לפחות הוא היה מרוויח דבר אחד, שלא היו צוחקים. למה הוא לא סיפק את ההסבר? אתם יודעים למה? כי אז היה עובר הזמן. ואז הרגע של התיקון היה עובר. כי יש לנו כלל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. לכן לא הייתה לו ברירה אלא לנשק. עכשיו, למה הוא מנשק? בגלל שהוא רוצה להקים את האומה. למה הוא רוצה להקים את האומה? לטובת מי זה? זה טוב לרועים. הרועים שמסתכלים עליו, זה טוב להם. אבל הם צוחקים כי הם לא מסוגלים להבין את זה. אז הוא בוכה, הוא מוכן לשלם את המחיר, שהוא יבכה בגלל שהם לא מבינים. אבל זה מפקיע אותו, שמי שבשבילו הוא פועל לא מבין. זה, מכאן נולדה הסיסמה, מנשקים ובוכים. אין זמן. זה הזמן שצריך לעשות את זה. כן, מה אתה אומר? כן. אם זאת האמת, אז זה בסדר. אבל יש בעיה, שזה צריך להיות בשביל מעשה שמתקן את העולם כולו. ב', זה צריך להיות בלי יצרים. אצל יעקב אבינו זה בלי יצר הרע. אפשר להוכיח את זה. לא משנה כעת, אבל אפשר להוכיח את זה בפסוקים. מה? אני לא יודע מה זה נשיקה רוחנית, אני יודע מה זה נשיקה. כן? נו, אז מה? אז אני מסביר לך. אני אסביר לך משהו. יש פה שאלה. יש הרי בעולם הזה, יש מצוות, יש עבירות. הקדוש ברוך הוא רוצה מצוות או רוצה עבירות? רוצה את שניהם. עובדה, שיש בעולמו גם עבירות, גם מצוות, נכון? אם אולי רוצה, זה לא היה קיים. עכשיו אני אשאל את השאלה. אז אולי, כיוון שאנחנו רוצים לעשות רצון השם, מה אכפת לי אם אני עושה רצון השם? דרך מצווה, הוא רוצה נשים דרך עבירה. עכשיו, אם כוונתי, אני שואל את זה מזה, אם כוונתי באמת לעשות רק רצון השם. אז אני אסביר. אם היה ברור לנו שהאדם מסוגל לעבור עבירה לשם שמיים בלבד, ללא כל אינטרס אישי, אז היינו מסכימים לזה. אבל מאחר והאדם הוא אדם, אנחנו יודעים בוודאות שלא ייתכן שאדם יעשה עבירה ושזה יהיה לגמרי לשם שמיים. לכן זה אסור. אבל זה לא שתיאורטית לא היינו מתירים את זה. הרי גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. יש עבירות לשמה. למשל, יעל וסיסרא. יעל וסיסרא זה עבירה לשמה. אז זה בדיוק העניין. שבתאי צבי השתמש בעיקרון של עבירה לשמה, כשזה באמת לא היה לשמה. ולא יכול להיות לשמה. זה הכוונה. אבל בגלל זה יש מה שנקרא גם הוראת שעה, שלפעמים נביא יכול להורות לעשות עבירה. כי הנבואה מבררת לו שבמקרה הזה זה נכון. טוב, עכשיו שגמרנו מדרש רבה, אנחנו עוברים לתקנה של רבינו גרשום. שאם יש מישהו בקהילה שיש לו תביעה נגד הציבור, יש לו תביעה, הוא חושב שהמצב לא בסדר, עשו לו עוול או משהו כזה, והוא פנה ודבריו לא נשמעו, אז רבינו גרשום אמר ש... בזמן הוצאת ספר תורה, הוא יתפוס את דלתות ההיכל וימנע את הוצאת ספר תורה עד שהעניין יסודר. הדבר הזה קראו לו ביטול קריאה. כן, זו תקנה של רבינו גרשום, ביטול קריאה. שאדם מותר לו בעצם לחסום את דלתות ההיכל, למנוע את קריאת התורה, עד שיסדרו את הבעיה שלו. לא יודע למה בא לי לספר לכם את זה, אבל זה סיפור ידוע. השאלה היא, מדוע היה מותר לאותו אדם להעניש את כולם? אולי לא כולם עשו לו עוול. אולי ראשי הקהל, אולי בעל המקולת, אולי מישהו. אז בגלל זה כולם צריכים לא לקרוא בספר תורה בגללו. אבל הוא מעניש אנשים שלא עשו כלום. שאולי אפילו מסכימים איתו.